בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? יום רביעי היום למען האמת, ואנחנו מאוד רצינו להישאר בימי שלישי, וזה כבר היום הרביעי השני, אבל אתם יודעים, אדם הוא יצור גמיש, וזה היופי שלו, וזה היופי שבו. אני בכלל לא אוהבת גמישות, אני לא אוהבת נוקשות בשום דבר לא. ברור שבתורה זה לא המילה הנכונה היא לא נוקשות, אבל תורה היא תורה, אין מקום כאילו לגמישות ולשינויים כאלה ואחרים, מהטעם הפשוט, כי אם כל אחד יבוא וישנה ויתאים לפי צרכיו ולפי מצבו ולפי דורו ולפי מצב רוחו, לאן נגיע? אבל זו התורה היא לא הנושא. היום בשבוע הוא הנושא. ועל כן אני אומרת שהיום יום רביעי, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי, זוגי, משפחתי. אני יהודית פוגל. הנה המספרים שלי: 0528-703667, 0367-47620, fogel22.ie. אוי, איך זה ברח לי. fogel22.net.il. זהו. וכמובן שהרבה דברים לפניי, הרבה מאוד שואלים אותי למה את לא מתייחסת לתגובות. אז א', חן חן לכולם שמגיבים, אבל מה לעשות? הכלל הוא כזה, קודם אני חייבת לענות לאלה שהתקשרו ושאלו שאלות, ושלחו במייל ובפקס ובקצת קצת בפקס, לא הרבה, ובוואטסאפ ובאס-אמסים, אז אני חייבת לענות להם קודם, לפני שאני אכנס לתגובות, כי אם אנחנו מתחילים עם תגובות, זה פשוט לא נגמר. אז אני יודעת שעכשיו אנחנו חיים בעידן הטוקבקים, מה שנקרא. כל אחד מגיב ולוקח את הדברים לאן שהוא רוצה, ועד שמחזירים אותם למסלול שבעצם שם הם היו צריכים להיות, זה מין פעילות נחמדה למי שיש לו זמן, אני לא אומרת שלא, אבל קודם כל אני חייבת לענות לאנשים שבאמת במצוקה. וצריכים את התשובה כאן ועכשיו. אז הבה ונתחיל. כן, אבל זה כן מאוד חשוב לי לומר תודה רבה לכל אלה שמברכים אותי לרגל נישואי נכדתי שתחיים. אנחנו היום ביום האחרון של שבע ברכות שיתקיימו בצהריים בירושלים, אם ארצה השם. בשעות אחר הצהריים, כן, שבע ברכות האחרונים. אני קצת צרודה, וזה בגלל שתי סיבות. א', אנחנו כל יום נפגשנו עם הסבתות השניות ועם המחותנים ועם האורחים, והמוזיקה מנגנת ברקע, לפעמים די חזק, ואז את צריכה עדיין לדבר, שיחה נימוסית, ולהתגבר על המוזיקה. אז זה מיד עושה את הצרידות, ואיתכם אצלך. ושוב תודה רבה לכל אלה שיחלו לי, כל המברכים יתברכו גם הם. והייתה ברוך השם ביום חמישי שעבר חתונה נהדרת, ועכשיו יש לנו חתן וכלה מאושרים, ואבות ואימהות מאושרים, ויהיה רצון שבאמת יהיה בניין עדי עד, ונוכל לרוות מהם נחת כמו משאר ילדינו היקרים. ומאחלת מעומק הלב שמחות על גבי שמחות אצל כולנו, כל עם ישראל וכל הידידים והאהובים. שלום רב לך יהודית, אבקש להתייעץ איתך כדלקמן. לפני כשלושה חודשים עברו הוריי שיהיו בריאים, שהם גילאי ה-70 המוקדמות שלהם, עדיין עובדים ועסוקים במשרה מלאה, לעבור בביתנו עקב שיפוצים בביתם. אנחנו גרים בבית די מרווח, ואמרנו להם מכל הלב ובאמת בכבוד גדול לבוא לגור בביתנו עד שביתם יהיה מוכן. הם עשו את זה גם לנו, כאשר אנחנו חיכינו שיגמר הבית שלנו, וכאילו חסכנו את השכירות. הרגשנו צורך להחזיר להם את הטובה הזו, מה גם שהם פשוט ביקשו, לא הצענו. הם לא בעלי אמצעים מי יודע מה, אבל גם לא אנשים עניים. כך שאם היו רוצים, היו יכולים גם לזכור בינתיים איזושהי יחידת דיור, ולהעביר את הזמן עד שיוכלו להיכנס לביתם. בעלי כמובן הסכים לזה, וזה היה בידיעתו ובהסכמתו, מכיוון שכמו שאמרתי, גם הם עשו את זה לנו. אבל עכשיו המצב ביניהם הוא בחירה. בעלי ואבי חלוקים מבחינה פוליטית, ולא אפרט כאן בהערכה. מה זה קשור בהערכה? בעריכות צריכים להגיד, לא בהערכה. הנה כן, יש פה פסקה, סליחה על העברית שלא תמיד תקנית, כיוון שאנחנו עולים חדשים מאמריקה הצפונית. הם מסתכסכים כל הזמן, אבל לא בצורה יפה וחברית ולמחורת שוב חברים, אלא באמת בעוינות ממש. קשה לשמוע את זה אפילו. מילים שעולות על הפרק ממש מוזרות. וזה לא היה ככה, כאשר הם לא היו גרים בביתנו, הם היו אמנם מתווכחים, כי כמו שאמרתי, דעותיהם הפוליטיות נמצאות בקצה אחד מהשני, אבל בצורה תרבותית ומסודרת, ומתוך הנחה שכל אחד זכאי להחזיק בדעותיו הפוליטיות, וזה לא אומר שאי אפשר להיות חברים טובים או מכבדים בצד השני. בעלי מתחיל לרמז שאנחנו צריכים לפנות אותם מהבית שלנו, למרות שהם גרים במפלס מיוחד, אבל המטבח משותף, אנחנו רואים אותם כל הזמן. אני לא יודעת איך להגיד להם כזה דבר, ואמרתי לבעלי, אם אתה רוצה תגיד אתה. אבל הוא אומר, אלה ההורים שלך, ואת צריכה לסדר את זה. אני צריך להיות קודם לך. אם לי לא נוח ולא טוב, את צריכה לסדר את זה, ופשוט להגיד להם שחשבנו שיהיה טוב, אבל לא. בערך נשארו עוד 6 שבועות עד שהם יוכלו להיכנס לביתם, והוא טוען שזה הרבה זמן, והוא גם טוען שאי אפשר לדעת בדיוק מתי זה ייגמר. זה נגמר כשזה נגמר. ועומד על כך ומתחיל לנדנד לי ממש יום יום, אם דיברתי איתם על עזיבת הבית שלנו. טרם דיברתי, ואני גם לא חושבת שאוכל לדבר, ואין לי מושג איך להוריד אותו ממני, איך להסביר לו שיש דברים שאני לא יכולה לעשות, למרות שאני רוצה מאוד להיות אישה נאמנה, והוא הכי חשוב לי באמת מכל העולם, אבל יש דברים שפשוט אי אפשר לעשות. סליחה על העריכות, מקווה שהבנת ותוכלי לעזור לי בהקדם האפשרי, מכיוון שהוא הפך להיות ממש אובססיבי, וכאילו יום יום מנדנד לי על העניין הזה. תודה רבה לך, קראי לי בבקשה מם מאחד היישובים. תראי, מם, אני באמת גם לא חושבת תראי, לפנות את ההורים מהבית, זה דבר שצריכים לשבת עליו, איך שאומרים, 7 נקיים, ולהיזהר ולחשוב זה לדעתי אפילו גובל בפיקוח נפש. כלומר, רק כמו שבעניין של פיקוח נפש אין שאלות ואין חוכמות, גם פה זה ככה. מה שאני כן חושבת, שאת צריכה פשוט להגיד לבעלך, אני מבינה אותך. וזה באמת קשה לחיות עם אדם שדעותיו הפוליטיות מנוגדות לחלוטין. מה גם שהוא לא מחזיק אותן בסוד, אלא אתם מתווכחים. וכמו שכתב בצורה לא יפה, אני לא יכולה לעשות את זה, אם אתה רוצה תעשה אתה, אבל זה בהחלט בהחלט בניגוד לרצוני. וכמו שאומרים, אני לא יכולה לעשות את זה, אתה רוצה להרוג אותי? אתה רוצה להתגרש ממני על הרקע הזה? אני מוכנה להכל, כלומר, אני מוכנה למסירות נפש. מה שאתה רוצה תעשה, אני את זה לא עושה. וככה אני חושבת שזה באמת יוריד אותו מזה, ותראי, אני תמיד אומרת ככה, וזה אמא שלי עליה שלום לימדה אותי, וזה לא יחזר אף פעם. מבקשים ממני לעשות משהו, אני תמיד אומרת כן, בהחלט, למה לא? עכשיו, מתברר שאם זה לא בשבילי, אז משמיים, כבר איכשהו זה מתגלגל שאני לא צריכה לעשות את זה. אז אם זה להזמין לשבת, או אם זה לאיפה תוגה, או אם זה ללכת לאיזה מקום לעשות איזה משהו למישהו, כל מה שמבקשים ממני, אם בסוף זה לא טוב בשבילי, וזה לא... כן, וזה בהחלט בזמנים שממש ממש מתחשק לי להגיד לא, לא, לא יכולה. אין לי זמן, אין לי כוח, אני לא אוהבת, לא יודעת. אבל מבקשים. מבקשים ממני טובה. מבקשים ממני לעשות משהו. אז קשה לי להגיד לא. אז תגידו, אוקיי, לכי תבדקי את היכולת שלך להגיד לא. אז אני בסדר, אני לא חושבת, אני חושבת שאנשים שיש להם בעיה להגיד לא, אז הם אנשים די טובים. כלומר, אם מישהו רוצה לעשות לי משהו רע, לגנוב משהו, חלילה לפגוע, או מה, אני אתן לו בגלל שאני לא יכולה להגיד לא, אז לא לקחת את זה למקומות לא סבירים. אבל כמו שאמרתי, הנה, עכשיו המאזינה מם מתבקשת לעשות סוג של טובה, לארח את ההורים שלה עד שהבית שלהם ייבנה. מה גם שהם כבר שם. זה לא עכשיו התלבטות אם לעשות את זה או לא. הם כבר שם, הם כבר ממוקמים שם, הדברים שלהם מסודרים בארונות, הם התרגלו למצב. עכשיו להוציא אותם? אני לא הייתי יכולה לעשות את זה. אז לכן תגידי לבעלך, אני לא יכולה לעשות את זה. בדקתי, חשבתי, אני לא יכולה. אם אתה רוצה, אתה יכול להרוג אותי. אם אתה רוצה, כן, אסור אפילו להגיד להם את המילה הזאת, כי לצערי זה קורה. וקורה 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 יותר מדי, ולא רק שיותר מדי, אלא בכלל לא קורה. הרבה פעמים, זאת ההזדמנות לומר, ביקשו ממני לדבר על התופעה של נשים שנרצחות בידי בני זוגן, ואני אמרתי, אני לא יכולה לדבר על זה. כי עצם העניין שצריך לדבר על כזה דבר, כבר עושה לי מין תחושה שאני חיה בג'ונגל, לדבר ולהאיר באלף את התופעה מכל מיני אספקטים. מה? כמו שחלילה הם מצאו מישהו שיושב ואוכל בשר אדם, ואני צריכה להסביר את זה ולהתאים את זה לתקופה ולנסיבות ואני יודעת למה, אני לא יכולה לדבר אפילו על זה. אבל את כן צריכה להגיד לו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אני מבינה את הקושי שלך, אני את זה לא יכולה לעשות, נקודה. כן, יש לפעמים שמותר גם לבעל וגם לאדם הכי חשוב בחיים, את זה אני לא יכולה לעשות, ואני מוכנה להקריב את מה שצריך בשביל שלא לעשות את זה. אני מקווה שזה יעזור לך. לי זה עוזר הרבה פעמים, כי אני ידועה כאחת שלא אומרת לא, אבל אם מבקשים ממני משהו באמת שאני לא מסוגלת מבחינה ערכית, נפשית, בעיקר ערכית ונפשית, כי מבחינה טכנית אני כן יכולה ולהשקיע עוד זמן ועוד מאמץ, אבל מבחינה ערכית לא, אז אני מסתכלת לאותו אחד או אחת בעיניים ואומרת בקול רם, צלול, ברור, בלי כעס, אני מבינה את המצוקה, את זה אני לא יכולה לעשות. אז הנה עכשיו עולה לי משהו, פעם השאלתי משהו מאוד יקר למי שהיא, והיא אחר כך ביקשה, היא לא יודעת למה, היא לא מאוד קרובה אליי, היא חשבה שאני אישה מאוד עשירה, והלוואי שהייתי בינתיים, אבל זה לא בדיוק ככה. ואישה ככה אמרה, טוב, אני מבינה שאת יכולה לוותר על זה, את יכולה לקנות לך 10 אחרים. אלה היו המילים שלה, את יכולה לקנות לך 10. היו צריכים להגיד 10 אבל היא אמרה 10, זה מה שזכור לי, זה כבר סיפור די עתיק. ולא רציתי לבקש את זה חזרה, ובעלי אמר שזה לא, זה פשוט אי הבנה. משום מה היא חשבה שאצלי דברים כאלה הם משהו של מה בכך. וכמו שהיא התבטאה, את יכולה לקנות לך 10 אחרים, ולא היה לי, לא היה לי מין כוח נפשי או רצון להיות ככה לבקש את זה חזרה, וזה עד היום נמצא אצלה, ובעלי דווקא מאוד התנגד, אז אמרתי לו, על זה אתה יכול, אני לא מבקשת את זה, אתה יכול לעשות איתי מה שאתה רוצה. ובזה פחות או יותר נגמר העניין. והפריט הזה עדיין אצלה, וישאר אצלה עד שיבוא המשיח כנראה, או משהו כזה. אז זה מה שיש לי לומר לכם, ואני מקווה שהכל יהיה בסדר, ואיכשהו תעברו את השבועות שנותרו, כי תראו, זה לא רק לפנות את ההורים מהבית. בעלך אומר שהוא מנוגד בהשקפותיו הפוליטיות מול אביך, אז הוא גם יכול קצת להתאפק. לא חייבים בכל פעם שנפגשים לדבר על פוליטיקה. אפשר גם להחליט שבגלל שהדעות שלהם מנוגדות, אנחנו לא נדבר על פוליטיקה. זו החלטה טובה ויפה, שהרבה יותר מתורבטת לדעתי, מאשר להוציא את ההורים מהבית, בגלל הדעות הפוליטיות. אז מה? הרי אתם תיפגשו במוצאי שבתות, או בשבתות, או בחגים, או בסתם. ההורים, אי אפשר למחוק אותם מהחיים שלכם, בגלל ההשקפות מנוגדות. אז מה הקטע פה? אז הם נמצאים אצלכם בבית. קודם כל, באמת שיש לך קומה נפרדת, וזה לא ממש רק המטבח משותף. את יודעת, בימינו, מי בכלל נמצא במטבח? כל אחד יש לו את הלוח זמנים שלו. בדיוק אתמול, בשבע ברכות, ישבה שם חברה שלי, טובה מאוד, שהיא הסבתא השנייה, היא הסבתא של החתן, ואני הסבתא של הכלה. אז היא אמרה שהם אוכלים, וכבר הם פנסיונרים, ואחד הברכות והדברים הנהדרים בפנסיונרים שאוכלים יחד את כל הארוחות, מה שלא היה כשהיינו צעירים. אמרתי, אנחנו כבר גם פנסיונרים, אבל חוץ משבת לא יוצא לנו בכלל לאכול שום ארוחה ביחד כל השבוע, והכל טוב, אין בעיה עם זה. אז גם ככה עם ההורים שלך, אז אל תאכלו בדיוק כשהם במטבח, תנו להם להיות לבד במטבח, תצמצמו אולי את נקודות המפגש, אבל מפה לבוא ולהגיד, אבא ואמא, אתם צריכים ללכת הביתה כי הדעות הפוליטיות שלכם מעצבנות את אבנר בעלי? לא. אז זה מה שיש לי לומר לך, ואני מקווה שתצאי מזה ותסתדרי, ואתם תצליחו לשמור על מצב רוח טוב ועל כיפיות. הדברים האלה לפעמים, את יודעת, זה אירועים מכוננים. היינו ביחד באיזה מקום, והקשר שלנו רק התהדק. יש כאלה דברים, ויש גם הפוך כמובן. שלום רב לך יהודית. המסך שלי התחיל לקפוץ. אני לא יודעת למה. אני פותחת את הדף, וקודם זה מתחיל קצת לקפוץ. שלום וברכה לך, גברת פוגל. אנו נשואים כמעט 5 שנים, עם 3 בנות מתוקות. בעלי אברך כולל, יש לו מוסר מאוד גבוה לקום וללכת יום יום לכולל. הוא לומד טוב, נהנה מהלימוד ואוהב את התורה. אבל בבוקר הוא קם מאוחר, לא הולך למניין ומתפלל בבית בתוך 20 דקות. חצי שעה לכל היותר. אז לוקח את הבנות לגן. שוחחתי איתו על זה מספר פעמים. הוא מודע לבעיה שלו. הוא אומר לי כל אחד ביצר הרע שלו. היצר הרע שלי זה התפילה. אני מקבלת את זה. אף פעם לא הגבתי בצורה קיצונית על זה. תמיד אני מנסה לדבר איתו בדרכי נועם. ועל החשיבות של תפילה ועל החיבור עם הקדוש ברוך הוא בזמן הזה. המצב הזה כבר קרוב לשנתיים. בשבתות וחגים כמובן שולח לבית הכנסת. איך אפשר לעבוד על הנקודה הזאת? תראי, אני חושבת שאת צריכה פה לגמרי, אבל לגמרי, 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 לרדת מהנושא הזה. להתייחס כאילו שהוא כל בוקר, אני יודעת, קם בחמש וחצי, ורץ לבית כנסת, וחוזר הביתה בזמן בשביל לאכול משהו, ולהוציא את הילדות. ככה תתייחסי לזה. זה לא העסק שלך, וזה לא וזה לא התפקיד שלך, וזה לא שום דבר שקשור אלייך. את אומרת שהוא לומד טוב ואוהב את התורה ובכולל מקפיד על הסדרים ומקפיד על הזמנים, זה ממש ממש נפלא. מה שאת כן יכולה וצריכה לעשות זה לשאול אותו, ברוך, אני שמה לב שקשה לך לקום בבוקר וכל השבוע אתה לא מתפלל במניין. אתה רוצה שאני אעזור לך בזה? איך אתה רוצה, אם אתה רוצה, שאני אעזור לך בזה? שאני אעיר אותך, שאני אנדנד לך, שאני, לא יודעת, תעשי פעם אחת שיחה. וזהו. ואם הוא אומר, כל אחד יש לו את היצר הרע שלו, כלומר איזושהי פינה ששם הוא לא מושלם, אז זה היצר הרע שלי. ואת מפסיקה בכלל לדבר על זה. אני אפילו תוהה איך את בכלל הגעת לשאול אותי שאלה כזאת. כי זה כל כך היום, הידע והגישה היום זה לאפשר לכל אחד לעשות את הבחירות שלו, לעשות לנהל את החיים שלו. אז אם זה לא פוגע במישהו אחר, כן. אי אפשר להגיד, ניתן לגנב לגנוב, כי ככה הוא רוצה. אבל זה פוגע במישהו אחר. אז אי אפשר להגיד את זה בצורה גורפת, כמובן. אני חושבת שזה גם מיותר לציין את זה כאן. אבל את יודעת, לא תמיד הדברים הם ברורים כמו שאני רוצה שהם יהיו ברורים. אז אני אומרת לך, רדי מזה אחת ולתמיד. את יכולה מבחינתי להודיע לו שאת יורדת מזה, אבל תגידי לו גם, כלומר תשאלי אותו, אני עד עכשיו ניסיתי לעבוד איתך על זה, והמרצתי אותך והערתי אותך ודיברתי איתך על זה, והתמרמרתי אפילו מה זה שיש לי בעל שלא מתפלל בציבור וכך ואחרת וכו, אז אני מודיעה לך שאני טעיתי. את צריכה להגיד את המילים האלה, טעיתי, אבל זה רק כמובן נובע מתוך אהבה ומסירות. אם אתה רוצה את עזרתי באיזושהי צורה, תגיד לי עכשיו, ואם לא, אני יורדת מהנושא אחת ולתמיד, לא אזכיר את זה ולא אדבר על זה, וזה לא ענייני, וכל טוב. אז זה מה שאני חושבת שצריכה לעשות. א', כן לבקש את סליחתו על הזמן שכן נדנדת לו על זה, כי אני לא יודעת אפילו זה מיותר להגיד, הרי הוא גם אולי מעוניין להתפלל במניין, לא כל כך הולך לו בינתיים, הוא בדיוק כמוך ואולי אפילו יותר יודע את חשיבות התפילה בציבור, והוא לא צריך את התזכורות שלך, הוא יודע את זה, הוא פשוט יודע את זה. אז מה את פה בא ואתה, הוא יודע אבל לא מצליח לעשות את זה. אז אם יום אחד הוא יצליח, יהיה נהדר. ואם הוא לא יצליח, גם יהיה נהדר. את יודעת, רחמנה ליבה באי. הקדוש ברוך הוא בעיקר רוצה את הלב, את הכוונה, את הרצון, את הביצוע, איך הוא מבצע את זה, כמה הוא מבצע את זה. זה כבר זניח וזה אפילו שולי. כמו שכתוב, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא כבר מצרף אותה למעשה. אחד שיש לו רצון ומחשבה טובה, כן לקום ולהתפלל בציבור כל יום, לא מצליח משום מה לעשות את זה, יש כבר שכר אפילו על הרצון, אפילו על שברון הלב, אוי, עוד פעם עבר יום שלא התפללתי בו בבניין, גם זה כבר נחשב. אז תעזבי את זה, תרדי מזה, אחת ולתמיד, לא היית צריכה בכלל להתחיל עם זה, את כן יכולה לשאול או להגיד, אם אתה רוצה שאני אעזור לך, בלהעיר אותך, בלדנת לך, בלהפציר בך, לא יודעת מה, אז אני אעשה את זה, כי אני עושה הכל, אני מוכנה לעשות בשבילך הכל, אבל לא מהמקום של נו, 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 ונו, ועוד פעם נו. זה מתכון בטוח והרסני להרס טוטלי של שלום הבית בלשון המעטה. אז חזקי ואמצי, ואני מקווה שאת את, את, את תאמצי את הגישה הזו. אני מאוד 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 לא אוהבת את הגישה הזאת של מישהו לוקח אחריות על הרוחניות של זולתו. שלום וברכה לך גברת יהודית. אנחנו נשואים 8.5 שנים. יש לנו 3 ילדים. הקשר שלנו התחיל באהבה גדולה מאוד. ולאט לאט זה הלך והידרדר. מריבות שולחות ונהיות מיום ליום קשות יותר. הרבה גם בגלל בעיות כלכליות. בתחילת הנישואים אני רציתי שבעלי יישב וילמד בכולל. הוא לא רצה. הוא למד כמה שנים עד שפיתרו אותו. עד שפיתרו אותי מהעבודה. ומאז הוא לא מוצא את עצמו. כל עול הפרנסה עליי. והוא מאשים את חוסר ההצלחה שלו בגללי. כי רציתי שישב וילמד. קשה לי מאוד עם המצב הזה. הרגשה כזו שהבעל לא יוצלח וזה גורם לי לחוסר הערכה כלפיו. ולמחשבות שאולי עשיתי טעות בבחירה שלי. סוגריים, פער אינטלקטואלי. האם יש מקום להמשיך במצב הזה? כן, נשואים 8.5 שנים עם 3 ילדים. בינתיים עוד לא הסתדרו בפרנסה. עוד לא הסתדרו בפרנסה. עוד לא הסתדרו במנהיגות, ויעל שואלת אם יש מקום להמשיך. אז אם פנית אליי, אז בטוח שיש מקום להמשיך. כי אני הפכתי להיות מותג או ממותגת בגישה שלי שאם אדם הוליד ילדים, ולא חייבים להגיד ילדים, אפילו ילד אחד, האופציה של גירושים לא קיימת. זאת הגישה שלי. זו השקפת העולם שלי. מי שלא מסכים עם זה, זה בסדר. אני לא חושבת שכולם חייבים להסכים איתי, או שאני יודעת הכי טוב מכולם. לא. אבל כן, זו השקפת עולמי, ואני כל הזמן חוזרת וטוענת שאדם, או כן, איש ואישה שילדו ילדים, המחויבות הראשונה שלהם היא אל הילדים. וכיוון שכל המחקרים עלי אדמות הוכיחו שילדים להורים גרושים נפגעים לנצח, כלומר הפגיעה הזאת לא מתרפה אף פעם. פעם היא יותר דומיננטית ויותר משפיעה להם על החיים, פעם פחות, פעם מאוד מאוד, אבל זה משהו שאי אפשר לרפא אותו כליל ולמחוק אותו אף פעם. זה מין פצע אנוש ששוב, לפעמים מראה יותר נוכחות, לפעמים פחות, אבל זה תמיד תמיד פצע שלא יתרפא. ואני דיברתי על זה כבר כאן הרבה מאוד. אני יכולה לדבר עוד הרבה מאוד, אבל אני רוצה לענות לשואלת. אני פשוט רואה שאתם בתחילת הזוגיות ולא גיבשתם מי המנהל, מי עושה מה, מי קובע החלטות, איך אתם מקבלים החלטות, איך אתם פותרים קונפליקטים. כל הדברים האלה עדיין לא למדתם לעשות אותם. ועל כן, נראה לך שנישואים צולעים. ואני מסכימה שבשלב זה, כן, לאור התמונה הזאת, הם באמת נראים צולעים. אבל אפשר הכל לתקן. הרי זה כמו, לא יודעת, קיבלתי איזה איזה משהו חדש, איזה מכשיר למטבח חדש ומשוכלל, ולא לימדו אותך איך להשתמש בו, והוא לא מפיק לך את התוצאות הנכונות, אז את יכולה להגיד, זה לא שווה. אבל פתאום את רואה שהשכנה שלך יש לה אותו מכשיר, והוא שווה וחצי. הוא עובד מקסים, הוא מפיק לה תוצאות נהדרות. את פשוט לא יודעת איך להפעיל נכון את המכשיר שלך. וזה אתם צריכים ללמוד. איך מקבלים החלטות, איך מנווטים את התקציב, איך מעודדים את הבעל להצליח בעבודה שלו. את אומרת, את שלחת אותו לכולל לכמה שנים, והוא באמת היה בכולל, ועכשיו הוא אומר שכל זה שהוא עדיין לא מצא עבודה מסודרת, ואת המפרנסת הראשית, זה בגלל שהכרחת אותו ללכת לכולל. אפשר את הכל לתקן. כלומר, הוא מאשים אותך בזה שהוא עדיין לא מסודר בעבודה. ואת מאשימה אותו בזה, והוא מאשים אותך בזה, וחוזר חלילה, ואת אומרת, לזוגיות הזו אין תקווה. כל הזמן זה מסכת שלמה של האשמות ושל מריבות. אז ברור שלהישאר ככה, וככה לגדל את הילדים, זה עלוב מאוד ולא מומלץ. להתגרש זה גם פתרון בעיניי גרוע ביותר. אז מה כן? ללכת לאיש מקצוע וללמוד איך לחיות נכון. איך לחיות נכון זה אומר שברוב הזמן יש לכל אחד חיוך על הפנים. ומי דואג לשים את החיוך הזה? בן הזוג. את דואגת לשים לו חיוך על הפנים, והוא דואג לך לשים חיוך על הפנים. עכשיו, מה ששם לי חיוך על הפנים, זה לא בהכרח מה ששם לך, וההפך. ואת זה אפשר ללמוד, צריך ללמוד, וחייבים ללמוד. כי אם יש לכם שלושה ילדים, ואתם תתגרשו, כמות הבעיות שלכם רק תגדל. ונגיד, ניקח את התרחיש, אתם תתגרשו, אז את תחיי לבד, תגדלי לבד את הילדים, אולי תפגשי מישהו שגם יהיה לו במזל רק שלושה ילדים, ומה תשים, יהיו לו שבעה ילדים, ופתאום תמצאו את עצמכם עם 10 ילדים, שזה נפח לא קטן, וצריך לגדל אותם ולחנך אותם, ולהעמיד אותם על הרגליים, ולהעביר אותם בשלום, כן, לחיים הבוגרים. זאת משימת חיים. אז מבינה? אז הוא יהיה לחוץ ועצבני בגלל ילדיו. והיה והילדים יגדלו אצל אימם, אז הוא צריך לשלם הון עתק כמזונות. אתם תחיו בעניות, את אולי גם תצטרך להיות המפרנס הראשי. אני חוזרת ואומרת, גירושים הם הפתרון הכי גרוע למצב הזה. אם אין ילדים, אז אני לא אומרת, הזיווג לא עלה יפה, אז יש מקום לגירושים. ובוודאי תשאלו אותי, אז מה, את מבטלת את מסכת גיטין? לא מבטלת אותה. אני לא מבטלת ולא לא מבטלת. זו משנים רבות, שנים רבות, עשרות שנים אני עובדת עם זוגות. זאת המסקנה שאליה הגעתי. אנשים שזכו והולידו ולו רק ילד אחד, האופציה של גירושים פשוט לא קיימת. כי הם מהרמה הפרקטית, לא מהרמה האמונית או האידיאליסטית, רק מהרמה הפרקטית. אתם לא תעשו לעצמכם יותר קל ויותר טוב, כי כמות הבעיות רק תגדל. אז אולי סגרתם סט אחד של בעיות, אבל פתחתם סט אחר, ואולי הרבה יותר גרוע מאשר הסט הראשון. אז לדעתי אתם צריכים דחוף ללכת ללמוד איך לפתור את הקונפליקטים האלה של את הקונפליקטים האלה, כן, מה הוא יעשה, מי מפרנס, מי עושה מה, כן, אז מי עושה מה ואיך, אז ופשוט לקבל כלים, כן? אם למשל אנחנו נחזור לשואלת ששאלה שבעלה לא הולך למניין, וכל השבוע מתפלל ביחידות 20 דקות, רבע שעה, וכבר סיים את התפילה. וזה מאוד מפריע לה. אז כמו שאמרתי, עד עכשיו הכלים שלה היו של כעס, של רוגש, של אכזבה, של תסכול, של חוסר הערכה. אז היא יכולה ללכת למישהו שייתן לה כלים אחרים להוציא, כמו שעד היום את הוצאת איזשהו סיר בשביל לבשל פסטה, אמרה לך, לא, קחי את הסיר השני, יצא לך הרבה יותר טוב, ולנקות את הסיר ילך לך הרבה יותר בקלות, וכו וכו. אז גם פה אני אומרת, במקום להסתובב ממומרת, ולחשוב שזהו, אין לנו עתיד משותף, כי אנחנו כל הזמן רבים ומתווכחים, לא, אני לא יכולה להתיימר ולפתור את הבעיות שלכם. ואני גם לא קוראת לזה בעיות, אני אוהבת לקרוא לזה עבודה. זה לא באמת בעיות, זאת עבודה. לכולנו יש עבודה. אז לפתור, אני לא יודעת אם אני יכולה, אבל לתת לך כלים יותר טובים להתמודד עם מה שהחיים מביאים לך, או עם האופי של בן הזוג שלך, או עם האופי של הילד שלך, זה אני יכולה ויכולה לעשות טוב. ולא רק אני, אלא גם מטפלים אחרים. אז כן, ללכת וללמוד איך להתנהל נכון עם הקלפים שבורא עולם חילק לך. מסתבר שאלה הם הקלפים. אז אפשר לזרוק אותם ולהגיד, לא רוצה את הקלפים האלה, אני רוצה אחרים. לדעתי אי אפשר לעשות את זה, כי אם בורא עולם החליט לך על קלפים מסוימים, אז את תפגשי אותם בכל מקום. זרקת אותם פה, תפגשי אותם שם. תזריקי אותם שם, תפגשי אותם פה. כל מה שאנחנו צריכים להתמודד איתו, אז צריכים להתמודד איתו. ולמה? כי יש ילדים. אם אין ילדים, אני כן אומרת דווקא, אוקיי, בואו ננסה עוד פעם. אולי בפעם השנייה, הקלפים יהיו יותר נוחים לך. לצערי, גם זה לא הוכיח את עצמו. כבר קרה לי הרבה מאוד פעמים, שאנשים ממש טובים, נחמדים, שלא הצליחו בסיבוב הראשון, ולא נולדו עדיין ילדים, ואני די מעודדת אותם, תנסו שנית. באמת, בואו נראה, למה להתקע? אם אין ילדים, אז למה להתקע עם בן זוג או בת זוג, שהדברים התחילו ברגל שמאל? אבל תראו איזה פלא, אנשים ממש טובים, נשארים רווקים אחרי זה שנים. למה? לא חסר לו כלום, הוא נאה, הוא מתפרנס, הוא מבית טוב. כן, הוא גרוש. שנים עד שהוא באמת משתקם ומוצא 100% ממה שהוא רצה? לא. אולי 50, אולי 40, אם הוא באמת בר מזל, אז הוא מצא 60. אז אני מוצאת שגירושים הוא לא כדאי משום צורה, ורק עכשיו התפרסמו המחקרים, באיזה עיר מתגרשים הכי הרבה, כן, אז ליבי ליבי אליהם, ואני שוב מדברת אך ורק מהרמה הפרקטית. הנתונים מראים שאף אחד, אבל אף אחד, לא שיפר את העמדות כתוצאה מגירושים. עכשיו תבואו ותגידו, מה פתאום? אחותי התגרשה, גיסתי התגרשה, שכנה שלי התגרשה, בדודה שלי התגרשה, וטוב לה. והיא פורחת, והיא יצאה מאפלה לאורה. אז אני אגיד, אולי באמת, היא אישית יצאה מאפלה לאורה, אבל מה עם הילדים? מה עם הילדים? אז הילד הזה נשר מבית הספר, הילד ההוא התחיל שוב לגמגם, הילד ההוא יש לו חברים רעים, והילד ההוא בכלל לא רוצה לגור איתה, ועבר לגור עם האבא, אבל האבא כבר יש לו אישה חדשה, שהיא לא כל כך מתלהבת להחזיק את הילד, אז הוא כבר עבר לסבתא, והסבתא אומרת, אני כבר גידלתי את ילדיי, תבוא לקחת אותם, וגם צריך לנקות להם את הכינים, וגם צריך זה, אז כן, כן יבואו פה ושם אנשים שיגידו, אני, מה זה שיפרתי עמדות? מה זה טוב לי עכשיו? מה זה עשיתי החלטה נכונה? יפה מאוד, אבל הילדים שלך אומללים, ואיך אפשר לקנות עושר במחיר אומללות של מישהו אחר? אי אפשר. אבל אני חוזרת ואומרת, זו דעתי האישית, אני כן הפכתי למותג בגישה הזאת, מתקשרים אליי מכל מיני מקומות, לשאול, אבל פה זה עניין כזה וכזה, גם פה את אומרת גירושים זה לא פתרון. כן, גם פה אני אומרת גירושים זה לא פתרון. ברור שאני לא מציעה ולא ממליצה לאף איש ולאף אישה לחיות בתנאים של חוסר עושר או אלימות חלילה או תנאים קשים אחרים. לא, אבל אם יש ילדים, אז אנחנו צריכים לעבוד חזק מאוד כדי לראות איך אפשר לשפר ולשפר הרבה. אני חס וחלילה לא ממליצה לאף אחת לחיות בתנאים של אלימות או בתנאים של התמכרויות או בתנאים של חוסר כבוד או חוסר הערכה. לא, אבל יש עוד פתרונות, לאו דווקא הגירושים. ושוב אני אומרת, לא מהרמה התורנית ולא בגלל מילי דשמיה, לא ולא ולא, רק מהרמה הפרקטית הפשוטה. את לא הולכת לקבל חיים טובים ומאושרים, את או אתה. זהו, אני יכולה כמובן לדבר על זה יום ולילה, אבל אני רוצה לענות על עוד שאלה. שלום רב לך יהודית, אבקש את עזרתך. בעבר הייתי מאזין קבוע לתוכניותייך, אבל עכשיו, כאשר יצאתי כבר מבית הוריי וגרתי כמה שנים לבד, לא הזדמן לי, כי אמי הייתה מאזינה ויחד איתה הייתי מאזין גם אני. על כל פנים, כאשר אני זקוק עכשיו לעזרה, אני כן פונה אלייך, ומצאתי באינטרנט מהר מאוד את המייל שלך ואת הנייד שלך. ובכן, לצורך העניין קיריירי לי אבנר, אני נשוי חצי שנה, באושר, אוהב את אשתי, יצאנו יחד כשנה, ומהר מאוד ידענו שזהו זה, אבל מבחינה טכנית, החתונה התעכבה עוד כשנה. עכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו נשואים באושר, יש רק דבר אחד שמעיב לי על החיים. אמא של אשתי היא אלמנה מזה שנים רבות. אשתי היא הבת הקטנה בבית, יש עוד שני בנים בוגרים שגרים רחוק ולא כל כך קרובים. ושנים רבות אשתי ואמא היו שתיהן ביחד. זאת הייתה כל המשפחה. היא ואמא, אמא והיא. ועד היום היא מספרת לאמא שלה הכל. האמת שדיברנו על זה לפני החתונה, מכיוון שאני ראיתי את תמונת המצב, ששנים הם התרגלו שכל המשפחה זה היא ואימא, ורק לעתים רחוקות מצטרפים הבנים. ודיברנו על זה, והיא אמרה, אימא שלי יש לה רצון אחד אז, הוא ממש אובססיבי שאתחתן ואבנה את חיי בנפרד ממנה. אימא אישה חכמה וטובה ומשכילה, ומבינה שאני ואי זה לא זוג, וכל אחת מאיתנו צריך למצוא את בן זוגו. אמא היא אישה בשנות ה-50 ויכולה אפילו עוד להתחתן, אבל היא בכלל לא בכיוון, סוגריים. כרגע, בכל אופן, זה נשאר בגדר המלצה בלבד. אשתי מספרת לאמא שלה הכל. אמא שלה מתעדכנת ברמה של אחת לשעתיים שלוש על מה קורה, למרות שלא קורה כלום. אשתי בעבודה, אני בעבודה, עוד מעט ייגמר יום העבודה ואז נבגש בביתה של האימא לארוחת ערב, כי אנחנו נשואים רק כמה חודשים, והאימא אומרת שאשתי טרם התרגלה לבשל ולנהל בית, והיא מעוניינת לעזור לנו בזה. ובכלל, כמו שדיברנו, פתוח לגמרי כאשר היינו נפגשים. האם אני חושב שאני מתחתן גם עם אימא שלה ולא רק איתה? דיברנו על זה פתוח, אבל איך כבר אמר אריק שרון? דברים שרואים מכאן לא רואים משם. היינו בטוחים שנוכל, כיוון שהמודעות כל כך גבוהה, נוכל לטפל בזה ולהתגבר על זה, ולבנות את היחידה המשפחתית שלנו עם הפרופורציות המתאימות, כמו כל זוג אחר. אבל מתברר שהנוכחות של האמא היא מסיבית וענקית, ואין לנו איך מושג איך להתנהל. מקווה שלא הרחתי יותר מדי. אשתי עברה על התוכן של ה-SMS הזה ואישרה אותו בכל מילה. גם היא כמוני רוצה לבנות תא משפחתי בנפרד עם נוכחות נחמדה של אמא, כמו של כל אחד, כמו שכבר כתבתי. אבל איך עושים את זה בדיוק? אחרי כזה הרגל עצום, זה כמו להפסיק לעשן, או יותר גרוע אפילו. אם תוכלי לעזור לנו אפילו במשהו, זה יהיה מאוד 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 טוב. קראי לי בבקשה אבנר. כן, ה-SMS הזה הוא ארוך, ארוך, ארוך. ואבנר מתאר שוב ושוב איך הם באמת דיברו על זה, כי זה לא משהו שהפתיע אותם. אשתו נשארה עם האימא הזאת שנים רבות, אולי אפילו זה הוא לא כותב, אבל יכול להיות שהוא אפילו, היא אפילו לא זוכרת את אבא שלה. וכל הזמן היא חייתה בצל האימא, ועם האימא, ואימא, ואימא, ואימא. ועכשיו, הן לא יודעות איך, אם הן רוצות, גם היא וגם האימא, אבל לא יודעות איך לעשות את זה. אני פה על הרצון קצת חולקת. כי מה זה רוצות ולא יודעות? מה יש פה לדעת? אז למשל, תתחילו לאכול ארוחת ערב לבד בבית. אז מיד מרחמים. למה שאנחנו נאכל לבד? כן, כאילו שהאימא תבשל חתיכת עוף אחת, ואבנר ואשתו יבשלו עוד אחת. זה טיפשי. אפשר כבר לבשל באותו סיר. את השלוש חתיכות עוף שהם צריכים. זה אבנר ואשתו, שאינני יודעת מה שמה, ואימא. אז לכל דבר אפשר לבוא ולהגיד, כן, אבל זה לא משמעותי, זה רק החתיכת אוף, למה לבשל בשני סירים? ואמא במילא חוזרת לפניי, ואמא, האוף של אמא גם מאוד מאוד טעים, ועוד ועוד ועוד. אז כן, להתחיל מהדברים האלה. להתחיל, וזה לא, ואני תמיד אומרת, זוג צעיר חייב לעבור תהליך היפרדות. לא תהליך התנתקות, כי התנתקות זה מילה רעה ולא יפה ומפחידה, היפרדות כן. אז אני מחבסת את הכביסה שלי, פעם, פעמיים, שלוש, היא לא תצא כל כך יפה כמו שלך, אבל אני אלמד לחבס, וגם אני אבשל שתי חתיכות עוף, אבל הן תהיינה שלי. ועל זה הדרך, אני לא רואה כאן שום... עכשיו כמובן שאם גם האמא מודעת לזה, והאימא כל הזמן אומרת יותר מכל, עוד לפני זה היא אמרה את זה ועכשיו היא אומרת את זה, שיותר מכל דבר עלי אדמות, היא רוצה שהבית שלה, שהבת שלה תבנה תא משפחתי נפרד ונחמד, ללא הנוכחות הקבועה של האימא. אז זה נשמע לי כאילו שיש שיתוף פעולה מהאימא. היא גם יודעת את זה, והיא לא אימא שנדחפת בכל הכוחות. אלא זה פשוט מכוח האינרציה אולי, או מכוח זה שהן בכלל לא יודעות איך עושים אחרת. אז ללמוד ללכת כמו תינוק שלומד ללכת. אז הוא לא מתחיל ללכת ברגל 10 קילומטר כל יום, צעדות, אלא הוא מתחיל בצעד אחד קטן, רועד, בלתי בטוח, אבל הוא מתחיל. ומפה אתם צריכים להתחיל. אם הזכרת את הבישול, אז תתחילו בבישול. מהיום והלאה, חוץ משבתות, שזה לגיטימי. אבל גם פה אפשר לעשות גבולות. אנחנו אוכלים עם האמא כל שבת, אבל שבת מברכים לא, או שבת ראש חודש לא. אז צריכים האחים לבוא ולעשות עם אמא שבת, כדי שלא תהיה לבד. גם אפשר לקמת את זה, ולהגביל את זה, וככה עושים את זה. זה לא צריכים ללכת לאוניברסיטה בשביל לעשות את זה. פשוט להתחיל כל שבוע מאיזה משהו אחד קטן. קטן או לא כל כך קטן, כן? אם עכשיו הייתם אוכלים אצל אמא, אז מהיום והלאה, בימות השבוע, אתם אוכלים לבד. אז אולי תשרף החביתה, אולי האוף יהיה יבש ותפל. אז תלמדו, תפענחו, תעשו שיעורי בית. למה יצא לנו אוף יבש? מה שכחנו לשים? בישלנו אותו יותר מדי, פחות מדי? ככה לומדים. תדמיינו שהאימא גרה בצפון ואתם גרים במרכז, זה 3 שעות כל דרך. עכשיו, יש עוד משהו שנקרא טלפון, כן? עכשיו, אם הבת סתם מרימה טלפונים ומספרת לאימא שלה הכל, שוב, צריך לבדוק את זה, כי מה? אם יש לי חברה טובה ואתמול התחתנתי, אז אני כל יום אספר לחברה שלי על החוויות שלי, החוויות האינטימיות שלי. אני לא אומרת דווקא אינטימיות בחדר שינה. זה, החיים זה משהו אינטימי שלך. את כל דבר תספרי לחברה שלך הכי טובה, את לא תסנני שום דבר, כאילו במין תצורה כזאת של חדשות, והרי החדשות, אז אתמול היה ככה וקצת רבנו, אחר כך התפייסנו כך וכך, אחר כך הוא אמר לי את זה ואת זה, ואני אמרתי לו את זה ואת זה, ואחר כך הוא הביא לי את זה ואת זה. לא, יש לנו את הפרטיות שלנו. יש את רשות היחיד ויש את רשות הרבים. אז גם בזה, כן, כאילו אם אתם אומרים, אוקיי, נתת לנו עצה טובה, אנחנו נאכל לבד ארוחת ערב, שנבשל אותה לבד, ונתגבר על הקשיים האלה לבד, כן? יש כל כך הרבה יש כל כך הרבה סיפורים על על הזוג הזה שהחליטו לבשל פעם ראשונה עוף, וזה היה הזמנים שטרם היה עוף חתוך. הם לא ידעו איך חותכים עוף. לשאול את אמא הם לא רצו, כי הם רצו להיות עצמאים ולא להראות שהם כבר יודעים לבד. אז העוף לא נחתך, הם לא ידעו איך חותכים אותו. אז החליטו שכל אחד יחזיק קצה אחר של העוף, אחד יחזיק בכנף הזו והשני בכנף הזו, והם ימשכו וימשכו עד ששני חלקי העוף ייפרדו אחד מהשני, וכך באמת היה. זאת הייתה השיטה שלהם די הרבה זמן, עד שהם למדו שבחלקי העוף יש גם את הסחוסים, סחוס, ושם קל מאוד לחתוך, זה נחתך מקסים, צריך לדעת רק איפה לשים את הסכין, זה כאילו עבודה של מנתח. אז על זה הדרך. אז אני מקווה שאתם תתגברו על הדבר הזה ותתגברו יפה, כלומר אתם לא, זה לא יהיה על חשבון מצוות כיבוד אם, אלא אתם תלמדו לעשות כיבוד אם בצורה נעלה, אצילית ויפה, ובונה את הזוגיות שלכם. כי לקיים מצוות כיבוד אם בהידור על חשבון הרס הזוגיות, אז זה לא באמת מצווה. זה לא באמת, ולא באמת כך צריך לעשות את זה. וכאן הגיע שעתנו לסיומה. יש לי הרבה מאוד שאלות, מתי תעברי למתכונת פעמיים בשבוע. אני חושבת על זה בלי סוף, אני מאוד משתדלת. אתם יודעים, אין דבר יותר קבוע ממצב ארעי. התחלנו שבוע אחד כאילו כמשהו ארעי, והנה נתקענו עם זה. אני לא התייאשתי עדיין לגמרי, אני אשתדל כן איכשהו, כל פעם אני אומרת שהתקופה תהיה יותר רגועה. אבל ברוך השם שהתקופות הן מלאות, עמוסות, והשם יעזור רק בדברים טובים. הייתי כאן תמיד בשמחה, יהודית פוגל, 0528-7036-7, 0364-7620, 0122-0120.net.il. תודה שוב על כל האיחולים. ולהשתמע.